למען האמת, אני הייתי עוד רוצה להרחיב ולהעיר דברים במה שעסקנו בסוף השיעור הקודם, בעניין שמותיו של ריבון העולמים, השם אלוקים ושם הוויה, והיחס שביניהם. ואתם זוכרים בוודאי את הדף שחילקנו תחת הכותרת לא אלמנאי ההיסטוריה, שבה אומר הרב קוק זכר צדיק לברכה, זה לקוח ציטוט מדברי הרב קוק באורות, לא אלמנאי ההיסטוריה, בתוכה חי גואלה דודה השם צבאות שמו. לא אלמנאי ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה, בתוכה חי גואל חזק צור ישראל וגואלו השם צבאות שמו. כך לשון הרב באורות. אגב אורחה, ולו רק כדי לקשור במילה את הדברים לימים שעומדים לקראתנו ומגילת אסתר שאנחנו עתידים לקרוא בפורים, אם אתה רוצה לראות כיצד חי בתוך ההיסטוריה במסתרים השם צבאות, לך לך אצל מגילת אסתר, שלא בכדי שם השם לא נזכר בה, מפני שזו מגילה של אסתר פנים, והקדוש ברוך הוא כביכול איננו נגלה. גם המאורעות המשתלשלים במגילה הם מאורעות שמשתלשלים בעצם באיזושהי דרך שעל פניה היא טבעית, אין שם שום מעשי ניסים, לא בגזירה של המן להשמיד להרוג ולאבד היהודים, ולא בהצלה שבאה בדרך דיפלומטית נפתלת מאוד. ובכל זאת במסתרים יד השם היא זו שטובה את כל המאורעות. ולכן צריך לקרוא את המגילה כסדרה. הקורא למפרע לא יצא. למה? מפני שאתה צריך להבין, כשאתה קורא בתחילת המגילה, את הסיפור הזה על המשתאות שעושה אחשוורוש, ואתה אומר מה לנו ולמלך שיקור ונואף זה. ואחר כך סיפורה של ושתי המלכה, שממהרת לבוא אל המלך, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. אתה אומר, בואי נשאלו, מה לנו לכל אלה? ואחר כך, העיצה, לאסוף כל נערה בתולה, ותילקח אסתר. גם כאן עדיין, אינך מבין מה פשר לקיחתה של אסתר, ומה עלה בגורלה של אותה ילדה, יפהפייה, שבמקום שתתחתן עם איזה כוילניק, או לפחות עם איזה הסדרניק, אז היא צריכה שמה להתגאל במשתהו ובמשכבו של אותו הולל ושיקור, הלא הוא אחשוורוש. כך גם, הסיפור הקטן, האפיזודה הזאת לכאורה, מעשה בקטן וטרש. קצף המלך, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, והוא אומר, ולאסתר, ואסתר אומרת את הדברים האלה בשם מרדכי, ויכתב בספר דברי הימים. רק מאוחר יותר, כשאתה קורא את הפרקים המרכזיים שבמגילה, על גזירתו של המן, ועל הישועה וההצלה, פתאום אתה מתוודה לכך, שבעצם ריבונו של עולם, אפשר לומר, כמו איזה ממסד שבקניקי מהולל, שתל את אסתר המלכה זמן רב שנים לפני כן, כדי שהיא תהיה נכונה ביום הפורנות לבוא ולעמול לישועתם של ישראל. והסיפור של בקטן וטרש, כל עניינו, כדי שבלילה הוא שנדדה שנת המלך, והוא מבקש להביא את ספר הזיכרונות לפניו, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי, לא נעשה עם עוד דבר, מי בחצר המן, ופתאום המאורעות ככה מתחברים. זאת יד השם, הטובה את המאורעות, מצפינה, הצפנות מוקדמות, את סיפור אסתר וסיפור מקטן ותרש, כדי שהם יהיו נכונים אחר כך לישועתם של ישראל. מעת השם הייתה זאת נפלאת בינינו, וגם לוח הזמנים אחר כך, איך זה הכל מתוקתק, טיק טק טיק טק, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ובדיוק באמן לתלות עליו, הכל. זה מה שהיה קורה מורינו ורבינו הרב צבי, היסטוריה, הסטריה. ריבונו של עולם במסתרים טובה את המאות. אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. הקדוש ברוך הוא מסתתר, ומתגלה בישועתם של ישראל. לעתים בדרך גדולה וביד חזקה ובזרוע נטויה. כמו למשל בעת יציאת מצרים וקריאת ים סוף. ולעתים במסתרים. יש סיבות עמוקות למסתרים שהקדוש ברוך הוא בהם פועל. גם להסתר הפנים. מפני שרק כך הוא ייתן אפשרות לבני האדם להיות שותפים בישועתם. כי אם היה מצב שבו הכל היה נעשה ביד חזקה ובזרוע נטויה, אז ישראל מקסימום יכולים לעמוד ולמחוא כפיים. ברגע שהדברים נסתרים וגם מתגלגלים בכל מיני גלגולים במושגים אנושיים, יש אפשרות לאדם להיות שותף במהלך ההיסטוריה, ולענייננו כאן שותף בישועתם של ישראל. את כל הדברים האלה אומר מרדכי לאסתר המלכה. צאו מה הוא אומר לה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי מאחרי שתחרישי בעת הזאת, מה יהיה אז? כאן יש משפט לכאורה מאוד מוזר. אם מרדכי רוצה לעורר באסתר מוטיבציה ללכת ולהושיע את המה, מה הוא היה צריך להגיד לה אם אחרי שתחרישי בעת הזאת? הלך, הכל הלך פייפן, עם ישראל הלך לאיבוד, יפה אמרת. מה אומר לך מרדכי במקום זה? אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, נישט גיפר לך, לא נורא. רווח והצלה יעמוד ליהודים מקום אחר. אז בעצם הוא שובר לה את כל המוטיבציה. כי הבעיה שאתה אומר, אם אתה לא תעשה את זה, יחריב שיעשו את זה. נו, אז מה המוטיבציה? אז קודם כל, אבל מרדכי, אבל זה לימוד גדול. מרדכי אומר לאסתר, אסתר, חביבתי, קצת ענווה. לא הכל בידייך, ולא הכל מונח על כתפייך. מוטיבציה אמיתית לא מעוררים בשעה שבעצם מכניסים לאדם ומנפחים לו את האגו. אם אתה לא, הכל מתמוטט. לא, לא הכל בידך. יש לנו אבא גדול בשמיים, לא אלמן ישראל. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מקום אחר. מאותו מקום נסתר שצופה ישועתם של ישראל. אז מה המוטיבציה? וכתובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה פשט הפסוק? אבן עזר כבר אומר, צריך לקרוא, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? או אם תרצו, המילה אם הרי היא בלשון, משמשת בלשון שמה, ומי יודע שמה לעת כזאת הגעת למלכות? הווה אומר, מרדכי אומר לאסתר המלכה, תראי, יש מישהו בעל הבית על ההיסטוריה, והוא ינווט ויגלגל את הדברים. בסופו של דבר, בשאלות היסודיות ביותר, אין הדבר בידיים. גזרתו של המן לא תקום ולא תהיה, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. והוא הבטיח שעם ישראל לא יחלה. יכול להיות צרות, יכולים להיות איסורים, יכולים להיות קורבנות, יכולים להיות קשיים גדולים, אבל הגזרה לא תתבצע. אבל מה שריבונו של עולם רוצה זה שאת תעשי את תפקידך ותעשי את המוטל עלייך ותמלאי את שליחותך בישועתם של ישראל. ואיך אני יודע שלך יש שליחות? ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? תחשבי אסתר, אסתר כהיקרה, למה נשתלת שם בבית אחשוורוש? למה את נמצאת שם במקום הזה שכל כך לא ראוי ולא כל כך לא מתאים לך? אם לא לרגע הזה לישועתם של ישראל, ומי יודע, עליון יודע, אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. ועכשיו הבחירה היא בידייך, יש בחירה חופשית. אם לא תמלאי את מה שמוטל עלייך, את ובית אביך תאבדו. ולשוננו היום אפשר לומר, את לא רלוונטית. את יצאת מהתמונה, לא מילאת את שליחותך, לא עשית משמעות עליי, ירדת מהבמה. ואם תעשי, תעשי את השליחות המוטלת עלייך, אז יתברר שזוהי הדרך שרוצה ריבונו של עולם לכתחילה להביא לישועתם של ישראל. למה דווקא הדרך הזאת ולא מקום אחר? מפני שהוא רוצה שאתם תהיו שותפים בישועתם של ישראל. זה עומק העניין. זה המסר הגדול של כל המגילה. ולכן גם הנס נסתר, ושם השם במסתרים. ואסתר אכן הולכת. המאבק של אסתר, המלחמה שלה במסירות נפש, היא מלחמת הדיפלומטיה, חברים יקרים. מי שחושב שפוליטיקה זה דברים מלוכלכים שלא כדאי שיכנסו לא לתורה ולא לבית המדרש ולא לחיים, שילמד את מגילת אסתר. אסתר היא האמא של האמא של הפוליטיקאים. איזה תרגילים, איזה תחמונים, איזה... אבל הכל במסתרים, והכרה ובהרגשה שהיא פועלת בשליחות אלוקית ששתל אותה בבית המלך. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ולכן שם אשר נסתר במגילה, תראו במקום הכי בלתי צפוי, חז"ל דורשים, דורשי רשומות אומרים, על הפסוק, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות של י' כ' ו' כ'. אתם מבינים איזה פרדוקס? איפה מוצפן שם השם? ביבוא המלך והמן היום. האחד שיקור ושוטה, האחד רשע ומנובל, ותוך שניהם ובדרכם מסתתר שם השם, י' כ' ו' כ'. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. ועכשיו אנחנו שווים ומגיעים אל התובנה שעליה עמדנו בשיעור הקודם, מה עניינו של שם השם י' כ' ו' כ'? מי שהוא לא רק בורא עולם, מי שהוא לא רק מחיה עולם, אלא מי שהוא מנהיג ומנווט עולם, מסדר זמניו של עולם. ההיסטוריה זה תהליכי הזמן, היה, הווה ויהיה. יבוא המלך והמן היום, ודרך זה, תוך כדי כל סיבוכי הפוליטיקה, קנאתו במלך, קנאתו בשרים, אומרים חז"ל מסכת מגילה, מתגלגלת וצומחת ישועתם של ישראל. יד השם בהיסטוריה, זה י' כ' ו' כ'. חכמים מוסיפים שבשם הזה י' כ' ו' כ' מונח גם העניין של מידת הרחמים. כי אי אפשר להנהיג את ההיסטוריה בסופו של דבר, אלא בשילוב של מידת הדין ומידת הרחמים, ואת זה כבר ראינו גם בדברי המדרש, במדרש רבה, ולא נרחיב בכך את הדברים. רק לחזור ונסכם לאור זאת את הפסוק הזה. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. אמרנו על ההקבלה הקיאסטית, גם הניגודית לכאורה. אמרנו שמילת המפתח תולדות. אלה תולדות, דהיינו מה שמשתלשל, מה שמתגלגל, מה שעוד יתברר לנו בפרק ב', כל העניין של האדם המונח בגן עדן והמגורש ממנו וכל הגלגולים של כל ההיסטוריה שצפונים כאן בגירוש מגן עדן. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. בבריאה השמיים קודמים לארץ, כי זה בריאה אלוקית שמתחילה מלמעלה למטה. ביום עשות העשייה מבטאת את התיקון, את השכלול, וכאן קודמת הארץ לשמיים. ביום עשות השם, י' כ' ו' כ', המצטרף לשם אלוקים, לא רק בעל הכוחות, אלא המנווט של הכוחות, ארץ ושמיים. כאן הארץ קודמת לשמיים, כי המאורעות המתחוללים כאן על פני האדמה, הם גם אחר כך עולים וצומחים כלפי מעלה. פה השותפות של האדם. נקודת השותפות של האדם, זהו המפתח, חברים יקרים, לכל מה שנקרא עכשיו בפרק ב', לכל המעלות ולכל הנפילות והכישלונות. אם כנים דברינו, חברים יקרים, אני חושב שמשהו פענחנו מסודו של פסוק זה אחרי כל הפרשנים העיקרים. ועכשיו אנחנו באים לפסוק.
תקשיבי, הרב תורת.
מה
שאתה אומר שהמלכת אסתר היא הפוליטיקאית באקסלנס, אני לא רואה בזה תרגיל פוליטיקי, אני רואה בזה תרגיל נשי מתוחכם לעורך קינה בין גבר לגבר על
נו בוודאי, אבל מה הסיבה שהיא רוצה לעורר את קינה?
כי היא רוצה להגיע למטרה שלה.
מה המטרה שלה? איש צר ואויב, המן הרע הזה, שהחשברוש יחסל את המן. אז זה לא פוליטיקה? מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה אומר שאתה משתמש בכל מיני אמצעים, כולל אמצעים מתוחכמים ומתוחמנים, כמו שאמרת, תוך שימוש בקסם נשי גם וכדומה, וזה אומרים חז"ל, כדי בסופו של דבר להפיל את המן בפח, וכדי שבסופו של דבר הגזירה שלו לא תקום, וכדי שבסופו של דבר ליהודים יהיה אורה ושמחה וששון ועיקר, ופוליטיקה. אז אסתר עובדת בפוליטיקה. המורדכי לא מצווה על אסתר, נגיד, לקחת חרב בסתר ולכרות את ראשו של המן, כמו שעשתה יהודית להולפרנוס, או כמו שעשתה יעל אשת חבר הקני לסיסרא. מורדכי מצווה את אסתר בצדק, בסיטואציה הנוכחית, זה הכלים שאפשר לעבוד בהם, במציאות הזאת. לעשות דיפלומטיה, לעשות פוליטיקה. מכאן אתה למד שלפעמים גם פוליטיקה מלוכלכת אפשר לעשות לשם שמיים. זה לימוד גדול מאוד. וואה, איזה לימוד. לקראת הימים הבאים לקראתנו, חברים יקרים. מי שאומר, אני פיינשמקר, אני לא רוצה לעסוק בפוליטיקה, שילמד את מגילת אסתר. לשם שמיים. אבל עם כל התרגילים שצריך. ובוודאי עם כל ההשתדלויות הנדרשות באופן אנושי. עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק. שהוא באמת פסוק שעל פניו תמוע עד מאוד. אני אקרא את שני הפסוקים הבאים, את שלושת הפסוקים הבאים, נחזור פרק ב' פסוק ד'. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי אלוהים תיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. ונקרא כבר את הפסוק הבא, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. בואו נעצור כאן. הפסוק שלפנינו כאן, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עצב השדה טרם יצמח, הוא פסוק קשה מאוד. הוא קשה מכמה טעמים. קודם כל, הוא לכאורה עומד בסתירה למה שלמדנו בפרק א', על כך שביום השלישי בורא השם הוא מצמיח מן הארץ את כל הצומח. בואו נקרא, ויאמר פסוק י' אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, את פרי עושה פרי למינו אשר זרו בו על הארץ, והיא כן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ואת פרי עושה פרי אשר זרו בו למינהו, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. וכן ביום השלישי נברא עולם הצומח מהעשב, תדשי הארץ דשא עשב, ועד העץ פרי עושה פרי. פה, אמנם כבר דיברנו על כך, שהפרק השני אינו אלא פרטו של ראשון, ומאיר מזוויות שונות את הסיפור שמוצב באופן כולל בפרק ראשון. אבל בכל זאת, זה לא רק שיש פה פירוט, יש פה דבר שהוא לכאורה עומד בסתירה. הקדוש ברוך הוא עשה ארץ ושמיים, ואנחנו כבר נמצאים בעולם, ועדיין כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עצב השדה טרם יצמח. מה פשר הדבר? שנית, מה פירוש הביטוי כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה? וכי עניין קיומם של האילנות היה תלוי רק באדם? וכל עוד אין אדם, אין אילנות בעולם? אין צומח בעולם? נראה לכאורה, לפי הפסוקים שקראנו גם ביום השלישי, שהאילנות והצמחים קיימים ועומדים, ומה פתאום התלות הזה באדם, ומה פירוש גם וגשם עין, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, מה וכי כל הנושא הזה של מחזור המים שבטבע לא קיים? ואם כן, מה פשר הפסוק הבא? ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ושמה יש צורך שיעלה עד מן הארץ אם סמח השדה טרם יצמח? דברים נראים לנו מוזרים מאוד.
חשבנו
שצריך כדי שמשהו יצמח, צריך להשקוט
אותו,
אז
אין אדם שיעשה שדה
שלחים ואו הפוך,
ואין את הגשם שזה יהיה שדה בעל הפוך.
זאת אומרת,
אז
מה הפירוש,
אז
מה?
לא מכיר השם אלוקים על
הארץ. אז רגע, אבל הצמחים קיימים או לא קיימים? הצמחים קיימים או לא קיימים? הצומח קיים או לא קיים?
הוא לא מצליח לצמוח.
הוא לא מצליח לצמוח. אתה כבר מנסה ליישב, זה כבר תחילה של יישוב. תכף נראה, דברי חז"ל ודברי רש"י, אבל אני קודם כל מציב את השאלות, אתה כבר מנסה לענות. אוקיי. מעבר לשתי השאלות הללו, שהן שתיהן שאלות קשות בהבנת הדברים, השאלה הגדולה בעצם היא הבנת הקונטקסט. מה פירוש הבנת הקונטקסט? הלא מכל הדברים, כביכול, עכשיו אנחנו מתמקדים בשאלת הצמח. לא בשמש ובירח, ולא בחיות ובעופות, ולא בדברים אחרים. פתאום הכל ממוקד לנושא הצומח. מה מקומו של האזכור הזה ודווקא כאן? מה המסר בתוך פסוקים כל כך גדולים ביום עשות אלוקים שמיים ארץ ושמיים ולפני בריאת האדם, דווקא נקרא לזה מיקוד תשומת הלב לנושא של וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עצב השדה טרם יצמח וכולי. שאלות קשות. רש"י, אני אגב אחלק לכם פה דפים, נראה אם נספיק, אני כל כך רוצה להספיק להגיע לבריאת האדם, נראה מה שנספיק, כי זה שמעת זה גם, אני רוצה לקשור את זה פרט עכשיו. אבל בכל אופן, יש לפנינו פה דפים שצילמתי מקצתם. אומר רש"י, טרם יהיה, כל טרם שבמקרא לשון עד לו, עוד לו, ואינו לשון קודם. טוב, זה ברור. פירושו של דבר, טרם עדיין לא. ממשיך רש"י, פה אין לכם בצערי, אני קורא את רש"י בהמשך. אומר רש"י כי לא המטיר, ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם ויודע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. אז בעצם רש"י אומר, מה שאומרים חכמים זיכרונם לברכה, שאומנם הצמחים עומדים על פני הקרקע, ביום השלישי עמדו צמחים על פני הקרקע, אבל עדיין לא צמחו, או עדיין לא התרבו, כפי שנאמר כאן. למה? כי אדם אין לעבוד את האדמה, וגם לא המטיר השם אלוקים על הארץ. למה לא המטיר? כביכול המטר תלוי בתפילתו של אדם, ואין אדם, אין תפילה, אין עבודה, אז הצמחים, כפי שאתה פירשת, אז תפרש את ציון, הצמחים אומנם אולי קיימים, אבל אינם פורחים, אינם מפותחים. והפסוקים הללו לפי זה כאילו באים להאיר את העניין של בריאתו של האדם, שבא מיד מאוחר יותר, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. מה עניין עד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה? מביא כאן רש"י, וגם הוא בעקבות חז"ל, אבל פירוש יפה, ועד יעלה, עד יעלה מן הארץ, איננו נוגע לנושא של הצמחים וגידולם, אלא ועד יעלה לצורך בריאתו של האדם, העלה את התהום והשקע העננים לשרות האפר ונברא האדם, כגבל זה או כגבל זה שנותן מים ואחר כך לש את העיסה, אף כאן והשקע ואחר כך וייצר. לא נמצא אתכם. קראת את לשון רש"י בתחילת שלא צילמתי לכם מהצד השני. מה אומר רש"י? למה? מה העניין עד יעלה מן הארץ? לצורך בריאת האדם. כאילו יש לפניך יוצר שצריך ללוש בחומר, אבל האפר יבש, אז לכן בכל זאת צריך לעלות עד מן הארץ. לפי זה יוצא שהעד יעלה מן הארץ וישקע את פני האדמה איננו קשור כלל לפסוק שנאמר מקודם, כי לא ימטיר השם. יש פה קושי מסוים, תסכימו איתי, כי הרי נראים הדברים שיש פה איזה מין הקבלה או משלימה או ניגודית, אבל על כל פנים קשה קצת לנתק את שני הדברים זה מזה. צריך עיון. מעניין שדווקא בעל דעת מקרא מאוד מחזיק מפירושו של רש"י, דוקטור יהודה קיל, ואנחנו כמובן לא מבטלים את הדברים, אבל בכל זאת נראה שיש פה משהו שהוא הרבה מעבר. אני רוצה להציג בפניכם, אמרתי שאשתמש פעמים בפירושו של קסוטו למקרא, ובאמת יש לו, אפשר לומר, לעתים גם מעבר לידע העצום בכל המקבילות המסופוטמיות ותולדות העמים והאמונות שיש בהם כדי להעיר, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, יש לו גם באמת הברקות פרשניות יפות מאוד. אני רוצה לחלק לכם כאן סט איזה קטעים, ולוואי ונגיע עוד שנגיע. אני רוצה לחלק לפניכם פה את פירושו של קסוטו שצילמתי מתוך ספרו מאדם עד נוח, ו בואו נראה. אתם איתי? המפרשים החדשים רגילים לחשוב שהכוונה לעולם הצמחים בכללויותו, ומזה יוצא שפרשה זו סותרת את הקודמת, לפיה נבראו הצמחים בשלישית. זוכרים שדיברנו כבר על מבקרי המקרא, הנה אחד מהם הוא מזכיר פה, דילמן, למשל כותב שהשיח והעשב, החלקים החשובים ביותר של עולם הצמחים, מייצגים כאן את כל אותו עולם. אבל קשה להסכים לזה, שהשיח והעשב והצמחים החשובים ביותר, הראויים להיזכר כמייצגי כל הצמחיה בכלל, דווקא אצלנו מושגים עשב ושיח הם דווקא מבטאים משהו קצת יותר נמוך. שיח הוא הצמח הנמוך, הוא רב שנתי, תחת אחד השיחים, לעומת עצים ואילנות, ארזים ובראש ההוא תאשור יחדה. ודאי שדברים התחומים גם לגבי עשב השדה. ובכן, המפרשים הללו כמובן מבקרי המקרא עניינם להראות את הסתירה שבין פרק א' ובין פרק ב', כבר אמרנו על כך, שני סיפורים שונים, שני מסורות שונות, מנוגדות גדולות. שם מדובר שזה דברי העולם הצומח ביום השלישי, וכאן מסופר שעדיין לא היה, אלא רק לאחר בריאת האדם. נמשיך. אחרי כגון פרוקש, מפרשים להפך, שאפילו שיח השדה בעצם עשרים, ואת עצמאות, כן. כל פעם, אותו רעיון, רק הם אומרים שהשיח והעשר הם באמת מייצגים, נקרא לזה, את התרבות הנמוכה של הצומח, כאן וחומר, שאחרים לא נמצאים. אבל אומר קסוטו, אבל אין בכתוב מילה שהוראתה אפילו, ודווקא היא הייתה העיקר, לפי הפירוש הזה לא היה צריך להיות, ואפילו עשב הצדה היה צריך להיות, זה מילה שמציינת את זה, וזה איננו. טוב. כל הפירושים האלה, כאן הוא אומר בלעג כמובן, מכניסים לתוך הפסוק מה שאין בו כדי ליצור את הסתירה. זאת אומרת, יש להם עניין להראות שיש סתירה. אז לכן הם דווקא מנסים להבין שהשיח והעשב הם מייצגים את כלל אוכלוסיית הצומח, כדי להבין את הסתירה בין הסיפור בפרק א' לבין הסיפור בפרק ב'. עכשיו תראו את קסוטו. אני רוצה שתעיינו, אנחנו אומרים, בלב פתוח ובעין בוחנת בפירוש הזה, ובואו ננסה גם להתמודד איתו, ולראות האם אנחנו מקבלים, האם אנחנו לא מקבלים. אומר קסוטו, כשמגיד כאן תשובתו, כשמגיד הכתוב שמינים הללו היו חסרים, בוודאי אין כוונתו אלא זו שהם היו חסרים, ויתר המינים לא היו חסרים. אז כאן כבר הוא מציע בפנינו את הכיוון שלו, שהפסוק אומר, וכל ציח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עצב עשב השדה טרם יצמח, יש פה התייחסות דווקא לעשב ודווקא לשיח. כאילו, אילנות קיימים, כפי שמסופר ביום הראשון, אבל אלה לא קיימים. נמשיך. ואם אנו רוצים להבין מה חשיבותם של שיח השדה ושל עשב השדה ביחס לסיפורנו, עלינו להשפיל את עינינו לסוף הסיפור. כתוב שם בדברי השם אלוקים לאדם, אחר קלקולו, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. מתי זה נאמר, חברים יקרים? אחרי חטא האדם, ואחרי שהוא גורש מגן עדן. עשב השדה, ממש כמו שכתוב כאן, קוץ, סליחה, בעשב השדה, ממש כמו שכתוב כאן, פה כתוב עשב השדה, טרם יצמח, ושם ואכלת את עשב השדה. וממילא גם הוא מקביל, ופה מה שכתוב קוץ ודרדר, שמות נרדפים לשיח השדה, שזה לא בדיוק עשב, אלא קוצים שהם ככה יותר שיחים, נעצוץ ונהלולים, וכל מיני עשבי, נגיד שיחי בטה כמו הצירה הקוצנית וכדומה, זה הכל כלול בשיח השדה, נכון? ובאמת תסתכלו, הרים שוממים, שיורד עליהם גשר, מה, 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 מה צומח בהם? שיחים כאלה, קוצים, ארץ והר, קוצים. אני ממשיך. קוץ ודרדר שמות נרדפים בשיח השדה. פירוט של המושג שיח השדה, השווה תחת אחד השיחים שם שמשליחה הגר. אולם, המין... מה? לא, הוא אומר, אם פה כתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, ושם כתוב, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, אז הוא מקביל בין שני הפסוקים, הוא אומר, השיח פה דווקא יש הדגשה של שיח, ותכף נראה, מהו הדבר הטבעי שמצמיחה הארץ, שלא מאבדים אותה? קוצים, קוצים, קוץ ודרדר תצמיח לך. ממשיך, ותכף נראה את ההקשר, את הקונטקסט. ממשיך, קסוטו, אותם המינים לא נמצאו, או לא נמצאו בצורה הידועה לנו, זאת אומרת, כצומחים ומתפשטים בארץ עד לאחר קלקולו של אדם. ודווקא לרגלי קלקולו באו לעולם או קיבלו את הצורה הנוכחית. האדם שלא יכול היה עוד ליהנות מפירות גן עדן, הוא צריך לעבוד את האדמה כדי לאכול לחם. והמשפט אמור, ואכלת את עשב השדה. מה זה אכלת את עשב השדה? איזה עשב יאכל האדם? לא, הוא לא אוכל כפירות עשב. מה הוא עשב השדה? מקביל למה שכתוב יד לאחר, ואת הפך תאכל לחם. אם כן, איפה? המושג עשב השדה כולל את החיטה ואת הסורה ואת יתר מיני דגן שעושים בהם לחם. וברור הדבר ששדות חיטה וסורה וכיוצא בהם לא נמצאו בעולם עד שהתחיל האדם לעבוד את האדמה. ובשטחים בלתי מעובדים, הצמיחה האדמה מאליה, ושם פורנות על האדם, קוץ ודרדר, אותו שיח השדה שאנחנו רואים עד היום גדל לרוב בארץ ישראל אחר הגשמים. הבנתם מה שאומר קסוטו? הפסוק פה מציין מציאות אידיאלית, כביכול, שהייתה לפני חטא האדם ראשון. הפסוק הזה הוא כאילו פסוק מטרים, פסוק מקדים, שאומר, עכשיו בקלב הזה שאני מספר לך את הדברים, עדיין כל שיח השדה טרם יהיה בארץ. עוד אין הארץ מאה קוצים וגרברים כאשר אתה מכיר. וכל עצב השדה טרם יצמח, עוד אין שדות דגן וחיטה ותבואה, כמו שאנחנו מכירים בעינינו. למה? כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. עוד לא יורדים שנים, אלא מה כן תרת נראה. ואדם עין לעבוד את האדמה, עוד אין אדם שעובד את האדמה, כי האדם עוד לא גורש מגן עדן. ואת הפסוק הזה הוא פסוק שבא להקדים ולהסביר לנו את המצב שמיד נקרא לאחר מכן, שהקדוש ברוך הוא מצמיח גן בעדן מקדם, ושם שם את האדם, לעובדה ולשומרה. האדם לא צריך להיות משובד, לא לעבודה, ולא להצמחת עשב השדה, ולא להתמודדות עם הקוץ והדרדר. עדיין אנחנו נמצאים בעידן שהוא טרום החטא וטרום עבודת האדמה, כפי שהיא מוכרת לנו אחר גירוש האדם מגן עדן. זה הפירוש. עוד שנייה אחת נשלים, ואחר כך אם יש הערות נשאל. כיצד קשורים הגשמים בפורענות האדם? כפי זה גם מה שאומר הפסוק, כי לא ימטיר השם אלוקים, זה גם כן כאילו עדיין לפני הפורענות. וכיצד הייתה האדמה לפני כי כולו מושקט במי תהום, זה נראה מיד להלן. כאן אני מציין כיצד באים בכתוב שני נימוקים כסדר שני המשפטים הקודמים, על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. כל שיח השדה עוד לא יהיה בארץ. למה? מפני שלא ימטיר השם אלוקים על הארץ. אז אם אין גשמים, אז גם הקוצים והדרדרים ועשב השדה, כל, נגיד שאתם רואים היום את הערים, תלכו להרים, תראו מקום שאין עיבוד. מה יש לך שם? תחסית ירוקה כזאת של סירה קוצנית, של הסבים, שאחר כך הופכים להיות מהר מאוד קוצים כשיש חמה. בתחילה זה אולי נראה יפה. וכל שיח התדה עדיין עוד לא יהיה בארץ, מפני שלא ימטיר השם אלוקים על הארץ. וכל עשב השדה עוד לא צמח, מפני שאדם עין לעבוד את האדמה. אז אין שדות תבואה. אולי יש פה ושם את מיני התבואה, יכול להיות שיש כתב ויש זוהה, לא פרטו, אבל כשדות, כצמיחה נרחבת, כמו שאנחנו מכירים, שדות מעובדים, לא, למה? אדם עין לעבוד את האדמה. נמשיך, תפחו דף. תפחו דף. עכשיו אנחנו מבינים את מה הדגישה התורה בפרשה הקודמת, תמיין הזרע והזרעת הזרע, בואו נדלג על זה כי זה דברים יפים, אבל עכשיו אני רוצה, תקראו פה, אולי נראה לקראת הסוף. אמנם הוא אומר, היו יכולים להימצא פה ושם באקזמפלרים בודדים מן הידגן, אבל לא בצורת שדות תבואה, עד שיתחיל האדם לעבוד את האדמה. ומצד שני, קוץ ודרדר או שיח השדה, שאין גרעיני הזרעים שלהם מספיקים להוליד ולהצמיח צמחים חדשים עד שירדו גשמים. ולאחר שחטא אדם וגורש מגן עדן והוא צריך לעבוד את האדמה והתחילו גשמים לרדת, נעשו נפוצים בארץ קוץ ודרדר ושדות התבואה, שיח השדה ועשב השדה, שאומר הפסוק בפרשותיהם. ועד יעלה מן הארץ. עכשיו, מה זה ועד יעלה מן הארץ? מפרש קסוטו, אחרי שהוא מביא את הפירוש הרגיל, הוא אומר, המילה עד בעצם לא מופיעה אף פעם במקרא פעם נוספת, חוץ מאשר פסוק באיוב, שכתוב יזוקו מטר לעדו, וגם שם קצת קשה להבין מה פירוש עד. אז הפירוש הפשוט שצריך, מה זה עד? הבל, נכון? עד. עד יעלה מן הארץ, תפריד מה טבעו של אותו עד יעלה מן הארץ, לפי הפירוש הקלאסי שמוכר לנו. אבל הוא מביא פה עד, תסתכלו בהמשך, באמת הוא מביא את פירושו של רבנו סעדיה גאון, והאבן עזרא שהולך בעקבותיו, שהפסוק הוא קשה מאוד, כי כתוב מטר עין, אז מה כתוב עד יעלה מן הארץ? אומר רבנו סעדיה גאון שצריך לקרוא את המילה לא למשוך מהפסוק הקודם, ועד לא יעלה מן הארץ. כי זה אז מקביל. אבל תסכימו שזה קשה. נכון, הרבה פעמים יש מילה שמבחינת מושך הוא ואחר עמו, אבל כשזה בא בפסוק נפרד, אז אתה צריך למשוך את זה מהלא, מטר עין, או כי לא ימטיר השם, ולהגיד ועד יעלה מן הארץ, פירושו עד לא יעלה מן הארץ, זה דחוק. זה פירושו של האבן עזרא, אבל הוא דחוק. אומר הקסוטו, עכשיו תסתכלו, בשבעים, אתם רואים? בבולגטה ובפשיטה, אתם רואים? מצאתם חברים, תלו איתי, עד מתורגמת מעיין, וכן באכילס מבוע, כלומר מים בוקעים ועולים מן האדמה, והשפה במדבר, עלי באר אינו לה, עלי באר כמו עד יעלה מן הארץ. אז לפי זה מה פירוש המילה עד? מעיין. וכעסו אותו שבקים מאוד בלשונות, אז הוא אומר, הפירוש הנכון ביותר, הרי הוא מבוסס על השם המסופוטמי עד, שם האלוהות המונה על מי תהום. הוא מראה מקורות לזה. לפי זה מורה המילה עד כאן על מי תהום בכלל, ועל כל המעיינות הנובעים הם. וזה מתאים למה שכתוב להלן, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. השקעת הגן נעשתה איפה על ידי נהר היוצא ממעיין, ולא על ידי גשמים. הוא מתאים גם להבנה הכללית של הפרשה. בתחילה, כמו שאומר המדרש בבראשית רבה, ויפה הוא מביא את המקור, לא הייתה האדמה שותה מלמעלה. אלא מאיפה היא הייתה שותה? מעד יעלה מן הארץ. לפי זה מה פירוש המילה עד? מעיין, מבוע, מי תהום. כלומר, שלא הייתה פוריתה תלויה בגשמים, שלפעמים יורדים ביתם ולפעמים נעצרים, וירידת גשמים יש בה בפן מסוים מציאות יותר קשה וירודה, שיש בה אפילו מעין כללה, כי לפעמים יורדים גשמים ולפעמים לא יורדים. כמו למשל, שנאמר אצל מצרים, מי שמביא את זה מאחר מכן. הנה, המצב המאושר, אלא הייתה שותה מלמטה, כלומר מושקט ממי תהום בהתמדה, ומצב זה המאושר השורר בגן עדן, וכמוהו מצבה הדומה של ארץ מצרים, אשר היו משמשים דוגמאות קלוציות לארץ מבורכת בפוריתה, כגן השם, כארץ מצרים. כגן השם, כארץ מצרים. למה ארץ מצרים לפחות? מה שנוגע לסביבות הנילוס, כי לא צריכים שירדו גשמים, אלא יש פה מים שנותנים ביציבות, נהרות שמשקים ביציבות את ה, את ה, את חלקות השדה. מצב זה היה נהנה האדם אם לא היה נשאר חף מפשע בגן עדן, אבל מכיוון שחטא, גזר עליו השם שתהיה האדמה שותה מלמעלה, כדי לשלם לו כמעשה ולתת לו גשמים ביתם אם יזכה לכך, ולעצור אותם אם לא יזכה, מה שבאמת ארץ ישראל. חברים יקרים, קודם כל, מה אתם אומרים על הפירוש? מה? זה ברכה, אבל זו ברכה במציאות שאין בה מי תהום, כי גן השם בארץ מצרים. האדם בגן עדן עדיין איננו תלוי בגשמים, כי לא אם תירשם עדיין מטר. לפי הפירוש של קסוטו, כל הפסוק שלפנינו כאן בא לומר, חברים יקרים, אתם מכירים את האדם, העובד את האדמה, והמשקה אותה קודם כל בזיעת הפיו, ושהיא מצמיחה לו קוץ ודרדר. דעו לכם שבשלב הזה שבו יוצר השם את האדם, עדיין כל זה אינו קיים, אלא בואו נתחיל את הסיפור על האדם המונח בגן עדן, והעצים נותנים לו את פיר ים, והמעיינות נובעים, והנחלים משותים, ואין צורך כאילו בכל אותו עמל ובכל אותם ייסורים שמוכרים לנו במציאות ימינו שלנו. כל זה עדיין לא היה. ובכן, לפנינו פה פסוק מטרים, מקדים, שבא בעצם לציין, עדיין אין לנו את אותה מציאות קשה ואומללה שנכיר מאוחר יותר לאחר חטא האדם. אז אני רוצה לשאול אתכם, קודם כל, תסכימו איתי שזה פירוש מדהים, נכון? יש בו הערה, וגם ההתאמות יפות, כן, מה אתה אומר?
זה יוצא שמתחיל כבר יודעים שהאדם
הוא נכתוב, לא, התורה, לא, נכון, הרי אנחנו מדברים פה על היסטוריה. ההיסטוריה מסופרת לאנשים שמכירים את המציאות שלאחר החטא. והיא כאילו, כמו שאתה בא לספר סיפור, אתה אומר, דע לך שעדיין לא הייתה אותה מציאות שמוכרת לך כיום. כל זה עדיין לא היה. והסיפור בא כדי להדגיש וכדי להחריף את היופי שהיה, ואת השבר שבא בעקבותיו. טוב, זה בחברים יקרים, כן, אבל תגיד לו משהו בבקשה.
אני חושב שאפשר
לעשות פה
איזה שינוי. לא נשמע סביר
שהחיטה והשעורה,
שהם
מאכל בסיסי,
לא נבראו, הם כאילו
לא תוצאה
מהגירוש
המונעי. לא, הם נבראו כאקזמפלרים בודדים, הוא אומר, אבל הם לא שדות בהמונים.
אני חושב שיותר יותר. לא שדות בהמונים. אני חושב שיותר יותר. שהעשב והאחות שנבראו עשב, השיח הזה שנבראו אחרי החטא, מלכתחילה הקדוש ברוך הוא ברא עצים וצמחים וגם חיטה וסורה ייעודיים. זאת אומרת שיש להם מטרה שהם מזון לאדם.
כן.
אבל לא היה סתם עשר, זאת אומרת, אדם היה נופל בגלי חיטה, לא היה צריך לעשות עשר, לא צריך לעשר, לא צריך גן עדן, זה היה משהו של... וגם נראה כל פסוק שם, קדשי הארץ זה שעשר מזריע זרע, זאת אומרת, זה משהו שיש לו זרע, שיש לו משהו שאפשר לאכול במובן הזה, לא זרע, לכל עשר זרע. יש לו זרע שאפשר לאכול ממנו, להשתמש בו, חיטה ואסורה. והעונש, זאת אומרת, מה שכתוב פה, שיח השדה וקוץ, שיח השדה ועשר השדה, הם אלה שצומחים בפעות ומפריעים לצמחים היהודים. זה יהיה ההבדל בין הראשון לאחרון.
זאת אומרת, השיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, מה זה בא להדגיש?
והשיחים והסבים שאחרי, באמת...
שהם אינם.
אז הם באו והם מפריעים. אז נוסדו המפריעים אחרי
הגירוש. אבל ההקבלה שהוא עושה בין ואכלת את עשב השדה שנאמר מאוחר יותר, לבין מה שנאמר פה וכל עצב השדה טרם יצמח, מראה שכביכול אנחנו עוסקים באותו עשב שהוא החיטה והסתורה. עשב, אני מבין, יש פה איזשהו נואץ. אני רק רוצה לומר בכל זאת הערה אחת. הקושי עדיין בפירושו של כסותו, שהוא של עצמו פירוש מאוד יפה, וגם ההקבלות, האנלוגיות, הלשוניות מאוד מדברות, הוא בכך שהוא רוצה לתת לפסוק הזה קונוטציה שלילית. נכון? הפסוק הזה, על פי פירושו של כסותו, נאמר בקונוטציה שלילית. כאילו, עדיין לא נמצא, אנחנו לא נמצאים במצב האומלל שבו אנחנו נמצאים היום. להשתמש לצורך תיאור המצב האומלל, דווקא להשמיט את הקוץ והדרדר. אלו באמת, בכללת האדם נאמר וקוץ ודרדר תצמיח לך, אז אתה רואה ישר את התמונה הגרועה, הרעה. כשאתה למשל, אם נתחבר את זה שוב למה אפשר לעשות, אי אפשר להתחמק, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז איך אומרים חז"ל על הפסוק בישעיהו, שנקרא בתענית אסתר, בימי הצומות אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס. אומר חז"ל, תחת הנעצוץ זה המן, יעלה ברוש זה מרדכי, מרדכי לא יחה ולא ישתחווה, ותחת הסרפד ושתי יעלה הדס זה אסתר המלכה. אבל היא אומרת אסתר היא הדסה. את ההדסה היא אסתר בת דודו, אז תחת הסרפד יעלה הדס. פה כשאתה משתמש בביטוי כל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כביכול כסותו רוצה לתת לו את המשמעות השלילית של שיח השדה, זה משמעותו הקוץ והדרדר, היה מתבקש שהתורה תשתמש בביטוי קוץ ודרדר אם היא רוצה להציג. עדיין לא הגענו למצב השלילי, כי הביטוי שיח השדה ועצב השדה הם מתאימים גם למה שנאמר ביום השלישי בפרק הראשון, שאומר הפסוק תדשי הארץ דשא עשב, אז שם מפורש כתוב העשב. גם הביטוי כאילו אם תיר השם אלוקים על הארץ, לתת לו קונוטציה שלילית ולראות את כל העניין של המטר כדבר שלילי, כבר פה מישהו העיר בצדק, אלו באמת בברכתה של הארץ, אתה אומר, הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, לא כארץ מצרים אשר תעבור והשקיעת ברגלך כגן הירק, הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, ארץ הרים וגבעות, למטר השמיים תשתה מים, ונתתי מטר צריכם בעיתו, ירום ומלכוש, ואספת דגנך ותירושך ויצריך. אז נכון שיש בהמטרה גם את הקושי, שפעמים הארץ מומטרת ופעמים לא, ויכולות להיות שנות בצורת, אבל הביטוי ואדם, כאילו אם תיר השם אלוקים על הארץ, לתת לזה משמעות שכאילו זה עדיין לא הגענו למצב היום והנורא השלילי שבו יורדים גשמים, שבזה קושי. גם הביטוי ואדם עין לעבוד את האדמה, לתת לו את המשמעות השלילית, זה לא פשוט. אנחנו מיד נראה, חברים יקרים, שהכללה שמתקלל האדם בסופו של דבר, והיא הכללה שבה נאמר, והיא הכללה שבה נאמר בזעת אפיך תאכל לחם, בואו נקרא את הפסוקים, שמע ונשווה אותם. הפסוק שנאמר בפרשת אחרי שאדם מגורש בגן עדן, אומר הפסוק כך: ולאדם אמר, כי שמעת בכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואין עפרת שוב. אז הפסוק הזה מדגיש לא את החומרה שבעצם העבודה. לפני כן האדם היה כוילניק, נהנה מטוב הארץ, יושב בשלווה, והארץ נותנת לו את פירותיה, ואילנות גן עדן מושיטים לו פרים, ואחרי כן הוא צריך להתחיל לעבוד. הכללה היא לא בעבודה, אלא במה? מה? בזעת אפיך וקוץ ודרדר תצמיח לך, בעיצבון תאכלנה. זאת אומרת, לא, התורה לא מצביעה על עצם הכללה שבמלאכה ובעבודה, אלא על העבודה שנקרא לזה במידה מסוימת עבודה סיזיפית. אתה עובד וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואתה צריך להתייגע ואתה צריך להתייסר, בזעת אפיך תאכל לחם. מה? או, בדיוק. איפה אנחנו מוצאים בה את עבודה? בדיוק. והנה באמת בגן עדן אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא מניח את אדם הראשון בגן עדן, מה כתוב שמה? לעובדה ולשומרה, לעבוד ולשמור, עבודה וביטחון. אז המילה עבודה, חברים יקרים, היא לא מילה שלילית, אם לא משתמשים בה בדרך השלילה. סוף אספה אתמול אמרתי, עכשיו קדימה לעבודה. אבל קדימה זה נכון ועבודה זה נכון, בתנאי שלא השתמשו בה לשלילה. אז ואין לחיות בגן עדן לעובדה ולשומרה, וחז"ל עומדים על כך, לא טעם אדם טעם עד שעבד, ואין לחיות בגן עדן לעובדה ולשומרה. זאת מגמת האדם. אז אם כן, להגיד שהפסוק ואדם עין לעבוד את האדמה, שמשמעותו בקונוטציה שלילית, עדיין לא נגזרה העבודה, כפי שמפרש פה קסוטו, יש בזה קושי מסוים. אני לא מזלזל, אני לא מבטל את הפירוש שלו, זה מעניין, זה, 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 זה מגרר להתמודדות. ובכל זאת אני רוצה לומר בזה שלא נראה לי להראות, להצביע על כל הפסוק הזה כפסוק מטרים שמגמותו לומר, עדיין אנחנו נמצאים במצב המאושר של לפני החטא ועונשו, וכאילו כאן הפסוקים רומזים לעונשו. אילו הפסוקים היו רומזים לעונש, הם היו צריכים להיאמר בצורה אחרת, וקוץ ודרדר לא יצמח בארץ, והאדם ועדיין לא בזה, אתה פה יעבוד האדם, משהו מעין זה, ואז היה אפשר להבין יותר, או אז אפשר ודאי היה לקבל את פירושו של קסוטו. טוב, אז אנחנו נמצאים פה לקראת סוף השיעור, לבריאת האדם לא מגיע, אז אני רק אולי אגיד לכם, חלק לכם דפים שהכנתי שיהיו קצת, אולי בסוף מילה אחת. אני רוצה, חברים יקרים, את פירושו של הרמב"ן. אתם כבר למדתם לדעת כמה שאני ממעריציו של הרמב"ן, פרשננו הגדול, ולפי דעת פרשנותו של הרמב"ן עולה גם בקנה אחד עם משהו מפירושו של רש"י. הדפים לפניכם, כי חילקתי לכם דפים, אתם רואים? הדף הזה. נראה את הרמב"ן על הלשון, וכל שיח השדה טרם יצמח. אתם רואים? על דעת רבותינו בבראשית רבה, בשלישי עמדו על פתח קרקע הארץ, ובשישי צמחו לאחר שהמטיר עליהם. זאת אומרת, יש פה שני שלבים. הרמב"ן בא לענות על השאלה שכבר אמרנו, הצגנו בפתח השיעור, איך זה מצד אחד בפרק הראשון מסופר שכבר ביום השלישי צמחו, עמד, קם עולם הצומח, ואילו כאן מסמע שזה רק אחרי האדם. אז לא. אז חז"ל אומרים בשלישית עמדו על פתח הקרקע, בשישית צמחו. אפשר להמיס בדברי חז"ל את מה שאומר הרמב"ן מיד לאחר מכן. ועל דעתי, כפי הפשט. כי בשלישי הוציאה הארץ העשב ועץ הפרי בקומתם וצביונם כאשר צוותה בהם. לא שהיה פה איזשהו עץ קטנטן, רק כאילו שתיל רך, אלא באמת מיד העצים. וכפי שנראה לאחר מכן, שכשהקדוש ברוך הוא בורא את עצי גן עדן, אז כבר לפנינו פה עצים, משהו, משהו ככה, בוסטן יפה יפה. בקומתם ובצביונם כאשר צוותה בהם. ועכשיו יספר הכתוב, כי אין נוטע וזורע מהם, והיא לא תצמח עד אשר עלה עד ממנה והשקע אותה, ונוצר האדם העובד אותה לזרוע ולנטוע ולשמור. וזהו טעם שיח השדה. אני עכשיו שם את הדגש על המילה שדה, תרם יצמח, שלא אמר שיח האדמה, כי המקום הנאבד יקרא שדה, אשר תזרע בשדה, אומר הפסוק בספר שמות, ולא נעבור בשדה ובחרם. וזהו תשמישו של עולם, שנהיה אחרי ששת ימי בראשית והלאה, כל ימי עולם, כי בסיבת העד ימתירו השמיים, ובסיבתם הארץ וזרועיה תצמיח. מה אומר הרמב"ן? קודם כל אמרנו מילת המפתח הוא, וכל שיח השדה תרם יברך, וכל עצם השדה תרם יצמח. עד עכשיו שמענו על המילים אדמה, שמענו את המילה ארץ. יש ארץ, יש אדמה, יש שדה. מילים, 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 חברים יקרים, אמרנו, השפה היא פילוסופיה, זה מפתח אדיר. ארץ, אדמה, שדה. אם נצטרך לתת מילים, לפעמים כשאתה רוצה להגדיר מילה, אתה צריך לחפש תמיד את המקבילה הניגודית של ה-opposite side, ועל ידי כך אתה מבאר יותר מה המייחד את המילה הזאת. למשל, מול ארץ, איזה מילה היו שמים? שמיים. יפה. שמיים, כמו שכתוב, אלה תודות השמיים והארץ ודברם, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. אז ארץ פירושו של דבר, היקום כולו. אדמה, איזה מילה הייתם מקבילים בהקבלה? בהקבלה לאדמה, נגיד לצורך העניין ים, או אם תרצו בכל אופן, אפילו נגיד, אולי סלע, אז אדמה מציינת את המציאות של הקרקע, מה שקוראים אצלנו קרקע, קרקע שהיא פוטנציאלית לצמיחה. שדה, אומר הרמב"ן בצדק, מה מקבילה לו? בור, בעצם נכון? השדה הוא השדה הנאבד, מלך לשדה נאבד, והחלטה, אז השדה הוא שדה שבו עובדים. לכן גם באמת יצחק יוצא לסוח בשדה, לעת ערב, לשדה. שדה זה גם יכול להיות מקום, בכל שדה זה מקום של מנו מוצאים פרנסה. יוצא לפי זה שהפסוק אומר, נכון, ביום השלישי, בפרק הראשון מסופר על כך שעולם הצומח מתקיים. אבל שדות, מי שיטול את העצים וישתול אותם, יעשה מטעים, יבנה גנים ושדות, יזרע שדות ויעשו פרי תבואה. כתוב באמת בפרק היפה, פרק קוף ג' של מזמור של חייבי תודה, ויזרעו שדות, ויכוננו עיר מושב, שדות תבואה, שדות תגן, כל עשב שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח. אז באמת נאמר יפה, כמו שכסות אומר, ואכלת את עשב השדה. אבל לא במובן השלילי שבעיצבון, אלא כאילו רוצה, כתוב לומר, עדיין, הכל עדיין נמצא בשלבי בראשית. עדיין אין ארץ מעובדת ונושבת ומפותחת. עכשיו אני אספר לך רגע אחד, בדרך החיוב וגם בדרך השלילה, איך נתגלגל הדבר שהארץ מתחילה להיות ארץ שהיא הופכת להיות ארץ מפותחת, ארץ פוריה. איך היה הדבר בגן עדן שמצמיח השם אלוקים גן ועדן מקדם ומצמיח שם כל עץ מאכל ושם את האדם לעובדה ולשומרה. גם שם יש לאדם תפקיד, ואיך מתגלגלים הדברים אחר מכן, שהארץ אומנם נושבת, אבל בדרך מיוסרת מאוד, בעקבות החטא של האדם הראשון, וקוץ ודרדר תצמיח לך. הפסוקים כאן, יש קצת משהו שהוא מקביל לכסותו, אבל לא כדי להציג את השלילה, את הניגוד, אלא כדי להאיר לפנינו את תפקידו של האדם בעולם. כאילו רוצה הכתוב לומר, העולם נברא, אבל עכשיו תולדות השמיים, ביום עשות השם אלוקים מארץ ושמיים, פה צריך להיות שותף האדם. האדם שצריך להיות שותף, למה הלחץ כל כך גדול, חברים? האדם שצריך להיות, השעון שלי לא בסדר, מה שעבד? בסדר, נכון? אוקיי, עוד 2-3 דקות. האדם שעוד מעט קט נספר על ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ושהוא עצמו אפר מן האדמה, יש לו שליחות לאדמה. מה תפקידו? להיות שותף עם ריבונו של עולם בארץ, בישובה, בהפרחתה, בהפרחת השממה. הקדוש ברוך הוא גם כשהוא ברא את הצומח, וגם אם אחר מכן נראה שהוא עושה את זה במקום מסוים, את גן עדן, עדיין הארץ היא ארץ כביכול שוממה. תפקידו של האדם, דווקא בבא, בקונוטציה חיובית, להפריח את הארץ, להצמיח, להיות שותף עם ריבונו של עולם. לכן עכשיו עדיין אדם עין לעבוד את האדמה, ולכן מה חסר? יש צמחים, אבל שיח השדה, השדות עדיין לא פורחים, אין עדיין דגן בהמונים, אין עדיין מטעים ושדות, וזה תפקידו של האדם, לא תוהו בראה, לשבת יצרה. והקדוש ברוך הוא משתף את האדם בבניינה של הארץ.
מה?
אז מה
המשמעות
של... לא, קומתה וציונה הוא בא לומר שגם אם יש עצים פורחים, אבל אין עדיין